Parashat Ra'esara. אפשר ויש כאלה שמתמקדים בחסד שאברהם עושה, שהוא מבטא את אהבתו לשרה וכך שהוא דואג לה למקום קבורה, ומתמקדים בחסד שרבקה עושה, שהיא טורחת להשקות 10 גמלים. ראיתם גמל לאחרונה? אולי מי שבוגר נחל ראה גמלים.
מי שגר
בבאר שבע. גמל זה דבר ענק. זה חתיכת הכי גדולת. זה מזכיר דינוזאור אפילו קצת. ובאמת, להשקות 10 גמלים זה, כמו שאומרים היום, זה וואו. אז יש שמתמקדים בחסד הזה של רבקה. אבל אני חושב על שני הדברים האלה נכונים, אבל הם משתלבים בסיפור יותר חשוב, זה לא יישמע טוב. זה משתלב בתוך סיפור נוסף, שיכול להיות שמבחינה מסוימת הוא לא פחות מרכזי, ואולי הוא הלב של הדברים, כמו שנראה. הסיפור שלנו הוא ארץ ישראל, ארץ כנען. הזכייה בארץ כנען. ואיך זה קשור לשני הסיפורים? לא רק תשימו את הדגש על כך שאברהם קובר את שרה ומתאמץ ובוכה, סופד וקובר את שרה, אלא שימו את הדגש לזה שהוא מנצל את פטירתה של שרה לרכישה שקוראים לה נדלנית, רכישת שדה וחברון. ברור שהמגמה של התורה זה לספר לנו את הדבקות בארץ כנען, ואת המעשה הגדול, נבין אולי תכף יותר, של קניית אדמה. הרי אם בקבורת שרה עסקינן, אז היה אפשר להיענות לעצה של בני חת. תחילת המסע ומתן, הם לא רצו לתת לו מערה כקניין, אלא רצו לתת לו אפשרות לקבור את שרה. איש ממנו את קברו שלו, לא יחילה ממך לקבור מתך. אבל אברהם במסע ומתן עיקש, כי יש בו הרבה, הוא אמר והם אמרו, והוא אמר והם אמרו. במסע ומתן עיקש, אברהם מתאמץ להגיע למצב שהוא מוציא מכיסו 400 שקל כסף, עובר לסוחר, שזה הון עתק. איך אנחנו יודעים זה הון עתק? כאשר אנחנו משווים את זה לסכומי כסף בתנ"ך. אנחנו לא יודעים בדיוק כמה זה, נכון? אבל כשאנחנו, זה נשמע הרבה, כי זה 400, ו-400 זה מספר של ריבוי בתנ"ך. אבל כשמשווים את זה גם לשקלים, לסיפורים אחרים בתנ"ך, רואים שזה לא מטורפות. מואר הבתולות הוא 50 שקל, וזה 400 שקל. שדה, מוכרים שדה בארץ ישראל, שזורעים בה חומר שעורים ל-50 שנה ב-50 שקל כסף. הנער הלוי שמקבל משכורת ממיכה, בימי פסל מיכה, מקבל 10 שקלים למחיה של שנה. אז אפשר להבין ש-400 שקל כסף זה ביטוי להון של מיליונר, שמוציא, עובר לסוחר, סכום כסף אדיר. הדבקות של אברהם בקניית ארץ ישראל, בקניית שדה המכפלה, ולא רק מערת קבורה, זה חייב להיות חלק מרכזי בסיפור, ולא רק עצם החסד של לקבור את שרה ושל לבכות לה וכולי. אלא להפך, בתוך, לא להפך אלא, בסיפור על קבורת שרה, משתלב סיפור גדול, נצחי, של התחלת הדרך לאברהם להיות ריבון בארצו. כי הריבון זה מי שהוא בעל האדמות, ועד עכשיו אברהם הוא לא בעל אדמות. גר ותושב, אנוכי עמכם. גר ותושב בתנ"ך פירושו, אני לא אזרח. אזרח בתנ"ך פירושו, אדם שהוא שייך לעם הריבוני. אברהם פונה לעם הארץ. מה זה עם הארץ? עם הארץ זה הפרלמנט של בני חטא, שהם אחראים על האדמות, זה בעלי הקרקעות. הוא לא יכול לפנות למישהו שיקנה, ימכור לו שדה, אפרון. הוא יכול לפנות לאספה של עם הארץ, ויש פה בעצם תהליך של קקל, קקל פעם. קקל היום זה גוף עשיר ועושה כל מיני דברים, טובים, לא יודע. אבל קקל של פעם, שהייתה, מכירים את השאלה, מכירים את המושג הזה, הקופסה הכחולה? פעם, לפני שהייתה מדינה, או בתחילת ימי המדינה, הייתה קופסה של הקרן הקיימת לישראל, זו הייתה קופסה שתרמו אליה תמיד, בכל מקום, בכל משרד, בכל קהילה, כדי לקנות אדמות בארץ ישראל. יש כאן פרשייה של גאולת קרקעות, כמו יהושע חנקין ואולגה חנקין, שגאלו את אדמות עמק ישראל, למשל. יש כאן סיפור של גאולת קרקעות. זה הסיפור שמסתתר בתוך הסיפור של קבורת שרה. זה סיפור אחד. סיפור שני שיש פה זה רבקה. שוב, מה המוקד של הסיפור של רבקה? המוקד של הסיפור של רבקה זה לא... זאת טענתי עכשיו, יכול להיות שאני קצת אקצין אותה. אבל זאת טענתי. זה לא המבחן היפה שבוחן העבד, המכונה בפי כל אליעזר, שהוא בוחן את רבקה במידת החסד שלה, אלא מה שמסתתר פה זה המבחן של אברהם. כי אברהם אבינו מצווה את העבד שלו שלושה ציוויים. שני לאווים ועשה אחד. עשה אחד אל ארצי ואל מולדתי תלך. ולקחת אישה לבני. לאו, לא תיקח אישה מבנות כנען. עוד לאו אחד יש, שואל העבד, אולי לא תובע אישה ללכת אחריי. היישב השיב את בנך אל ארץ אשר יצאת משם? דופק אברהם על השולחן ואומר, משביע אותך, רק את בני לא תשב שמה. כלומר, אברהם אוסר על ירידת יצחק לחרן. אנחנו יודעים שיצחק הוא האב שאינו עוזב את גבולות ארץ כנען. יצחק נולד בנגב, חי בנגב, ולא יצא מהנגב. אף פעם. היה בהר מוריה, הוא הלך לחברון, אבל לא יצא מגבולות ארץ כנען. אומר יצחק, אומר אברהם לעבד, הבן שלי לא עובר לחרן. אז מה זה אומר? שיש לרבקה מבחן אחר. המבחן של רבקה זה לא אם היא תשקה את הגמלים. זה מבחן של העבד. זה נחמד. זה יפה. התורה מעריכה בזה הרבה מאוד. אבל זה לא מה שאברהם אמר. לאברהם יש מבחן אחר. המבחן של אברהם מתבטא בפסוק אחד שבו ואמרו נקרא לנערה, ואמרו המשפחה, לבן ואימא, וזה, נקרא לנערה, היא נשאלה את פיה. והקראו לי רבקה ואמרו אליה, את הלכי עם האיש הזה? את הלכי עם האיש הזה לאן בדיוק? לאן תלכי עם האיש הזה? לארץ כנען, את ישראל. מאיפה? מחרן. מי עשה את זה? אברהם. הוא אומר השם על אברהם, לך לך, מארצך, מבתך, ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך. זאת אומרת, זה הניסיון של אברהם הראשון, זה כאילו אברהם, עכשיו העבד אומר לרבקה, את באה איתי? כלומר, את מוכנה לעזוב את ארצך, בית מולדתך, בית בית אביך, וללכת לארץ כנען? והיא אומרת, משפט מילה אחת. ואת אומר, אלך. כלומר, אז מה הסיפור שומד פה? הסיפור פה הוא דבקות בארץ ישראל. מי תהיה אישה ליצחק? יצחק לא עוזב את הארץ. אז מי תהיה אישה ליצחק? מי שתהיה כמו אברהם. כלומר, מי שתהיה מוכנה לדבוק בארץ ישראל. אז אני סוגר את מה שהתפתחתי בו. יש לנו כאן שני סיפורים. שהרבה פעמים אנשים מתמקדים בכך שאברהם עושה חסד וקובר את שרה. וזה חסד. קבורת מתים. בכך שרבקה עושה חסד ומכניסה אורחים ורואה איש ומשקה אותו ואת גמליו. שזה חסד עצום. אבל בתחת הסיפור הזה מסתתר סיפור נוסף. שהוא הרקע של כל הסיפורים האלה. דבקות בארץ ישראל. אברהם רוכש ב-400 שקל כסף. יש בידוי של הזוהר. תף על מין דקיסופים. אברהם רוכש בכיסופים אדירים. כסף כיסופים. את ארץ, את שדה המכפלה. את עמק חברון. ב-400 שקל כסף. וזה החגיגיות של הפרשה הזאת. ויקום שדה עפרון. 2. רבקה דבקה בלך לך בהליכה לארץ ישראל ויצחק לא יעזוב את הארץ. אז ככה בעצם הפכתי את הפרשה לפרשה ציונית. כן? כל מקום אנחנו מכניסים את ארץ ישראל. גם פה. אבל זה נכנס טוב. זה הגיוני, להסתכל על זה ככה, לא? זה לא, לא הקמנו פה שום דבר, זה הפשט. זה הנושא פה, ארץ ישראל. אבל עכשיו אני רוצה באמת להקשות ולשאול מה בין המבחן של אברהם למבחן של העבד. ואני רוצה לשאול את העבד, עבד יקר, למה בעצם בכלל, מי המציא את המבחן הזה? בסוגרם אני אגיד לכם שעבד אברהם לא ידע שיש סוגיה בשס שתשאל האם בכלל זה מותר. סוגיה מאוד מסובכת, עם ראשונים, עם מחלוקות, לעשות דבר כזה. לקבוע סימנים ועל פי הסימנים ללכת, האם יש בזה ניחוש או אין בזה ניחוש. וזה. אבל נעזור שנייה אחת את הצד ההלכתי הזה. לא שאלנו שאברהם ביקש ממך לערוך מבחן כזה. אולי זה לשבחך, ראש גדול. אולי זו טעות. מה בין המבחן של אברהם למבחן של אליעזר? כדי להבין את זה, אתן לכם משל. משל לבחור שהולך למפגש עם נערה. על מנת להתחתן. מסכת קידושין. בסדר? הבחור בשיעור ד' או שיעור ה', רוצה להתחתן. אז השאלה איזה גישה הוא מאמץ? את הגישה של אברהם או את הגישה של אליעזר? מה ההבדל בין הגישות? הגישה של אברהם זה הגישה הבאה. יום אחד, כן, רבקה חיה בחרן. היא שמעה שיש איזה דוד שהלך לארץ כנען. מן הסתם, יש אלבום תמונות בבית. ויש שם אלבום דיגיטלי. ויש שם בטח את תמונה, שואת מי זה? אומר בתואל, אבא שלה, שלסבא נחור היה אח, ששמו אברהם. יש פה כזה, אין פה כזה. חבל. אתה יודע, במקום שלי יש את כל הצבעים.
בקידה השנייה.
היא מסתכלת בתמונות והיא רואה שיש סבא נחור. היה לו אח, אח של סבא. היא אברהם. והוא לא פה, בחרן, אלא הוא הלך לארץ כנען. היה לו שם איזה רעיון גדול, איזה... כל הזמן, לא יודע מה. וכאשר יום אחד מגיע העבד, הוא אומר, עבד אברהם אנוכי. כאן בתורה, דרך אגב, זה הסיפור הכי ארוך בתורה. סיפור אחד הכי ארוך בתורה. כתוב שהעבד מספר, השם בירך את אברהם בכל וכל זה, אבל בוא נוסיף, אולי הוא סיפר עוד דברים. הוא מדבר כל כך הרבה, אולי הוא אמר עוד גם דברים. אולי הוא סיפר על אברהם, על עולמו. מה זה עולמו של אברהם? שאברהם הוא, יש לו כיוון של דרך השם, דרך הצדקה והמשפט. אולי הוא סיפר להם על החלום של אברהם להקים משפחה שתקים עם. שעליו, שיתברכו בכל משפחות האדמה. הוא מספר להם על ארץ כנען, על עניינה הגדול והמרומם, על נופיה של ארץ כנען. כל זה עברה, כל זה... ומה קורה לרבקה? תודה. תודה רבה. ומה קורה לרבקה שהיא שומעת את זה? העיניים שלה בורקות ונוצצות משוקה. היא מרגישה זרה בארצה, במולדתה, במקומה, ליד לבן, אחיה, ליד אבא בתואל, ליד אמא, מישהי. היא מרגישה שזה לא המקום שלה. היא שומעת את העבד, הוא מספר על יצחק, היא רואה את יצחק מול העיניים שלה. זה לא יצחק זאת שהיא רואה, היא רואה את הדרך של בית אברהם. ואז ששואלים, המשפחה אומרת, אולי הנערה תחכה פה ימים או עשור, ימים בתנך זה שנה, שנה או 10 חודשים, ניתן לה קצת להתבגר, קצת להתארגן, קצת שהייה. אז אומר העבד, תשמעו, אני לא בנוי לחכות. כאן או לא? עכשיו או לא? אז אותו, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. תלכי עם האיש הזה, אלך. לפי אותי זה המילה הכי חזקה בכל הפרשה. אלך, מילה אחת. כן, אני רוצה. אז מה הדרך של אברהם? של... הרי זה המבחן של אברהם. אז מה הדרך של אברהם בשידוכים? אברהם, זה כמו בחור, בחור, כמוכם, שהולך לאישה, לנערה, שאיתה הוא נפגש. מה הוא מספר לה? את החלומות הגדולים שלו. אני רוצה... והחיים שלי הוא כאלה. ואחרי שהוא מספר לנערה, איתו הוא נפגש את החלומות שלו, הוא שואל אותה, את מצטרפת לחלומות שלי? אז היא אומרת, בטח! אז הוא אומר, אז בואי נתחתן. ככה, אברהם מדריך להיפגש עם בת. האם הוא בחן אותה? האם היא צדיקה, לא צדיקה, טובה או לא טובה? מה פתאום? לא משנה מי את. משנה דבר אחד. האם היא מתחברת לחלום שלי? ורבקה התחברה לחלום הגדול, ואמרה לי, התראות אבא, לא התראות, שלום. ולא התראות, אמרה שלום, אני נפרדת. פה לא רוצה להיות. אני רוצה לכנען. כל מקום שאני הולך, אני הולך לארץ ישראל. לא יודע, בחוץ לארץ אני לא מרגישה שייכות בכלל. והיא בתשוקה אדירה הולכת אחרי העבד, וכשרואה את יצחק בשדה, ליד באר לחי רועי, בטח זה היה ליד נתיבות וליד גוש קטיף, והיא רואה פתאום את יצחק בשדה, היא רואה אותו, יצא לסוח בשדה. אני יודע מה פורש המילה הזאת. לעבוד עם הפועלים שלו, להתפלל, להרהר, לקבל השראה מהשדה, זה יצחק. והיא רואה אותו, היא כל כך מתרגשת, היא יורדת מהגמל, מכסה את פניה בצעיף, ואומרת, הגעתי לחלום. זה ככה צריך להתחתן לפי אברהם. לעומת זאת, אליעזר, העבד, הוא יש לו גישה אחרת. הוא אומר רק שנייה אחת. מה המצווה הכי חשובה של האדון שלי, אברהם? אליעזר הוא איש צדיק. אני לא מזלזל בו. הרבה יותר צדיק ממני. ברור. מה המצווה של בית אברהם? הכנסת אורחים. הכנסת אורחים. זה, אתם זוכרים את ה... אם שאלו אתכם, מה המעשה הטוב? כתוב שהחסדים של אברהם, איפה נפגשנו כבר? זה החסד האולטימטיבי. הכנסת אורחים. שלושה אנשים באים ורצים מיד, פותחים שולחן ודואגים ורוחצים את רגליהם וזה. אם אני מביא אישה ליצחק, היא צריכה להיות מתאימה לבית אברהם. זאת אומרת, הוא בודק את המעשים שלה. האם יש מושג שנקרא איכותי. הוא בודק עם נערה איכותית. אם הוא מספיק, איך היא במידות, יש לו רשימה, יש לי איזה רשימה. והוא עושה לה טסט. והוא מסתכל ברשימה בלי שירוע. זריזות, וי. נדיבות, וי. חסד, וי. נחמדה. חוש הומור, רגישה, אוהבת אנשים, טובה, מבשלת טוב. תתחיל לעשות מה הוא אומר. צריך לעשות רשימה של דברים. הוא אומר, אני רוצה לראות, ומבחן שלו מבחן נדיר, זה הרבה מפרשים דקדקו במבחן הזה, כי באמת הוא אומר לה, יכולה לתת לי מים. כאילו, המבחן שלו יבדוק, לא יבדוק אם תתן לו מים, כי אין מצב שאתה הולך ברחוב, מישהו צמא, מבקש בכוונה, אתה תתן לו מים. ראיתם מישהו שלא ייתן משהו? צריך להיות אדם מאוד רע כדי לתת מים למישהו שמבקש לך מים. זה לא המבחן. המבחן הוא, ואפילו ביקש מהשקות הגמלים. המבחן הוא האם היא תהיה רגישה, כי היא צריכה לעשות אחד ועוד אחד. הוא מבקש ממני מים. אז הוא לבד כאן? זה רק הוא. להרים את הראש ולראות אולי אשתו פה, אולי המשפחה שלו פה. אבל זה יותר מזה. זה להרים את הראש ולראות ש... מישהו מבקש ממך, יכול לעזור לי להרים את השולחן הזה. למסעית. אז צריך להיות מאוד אדם מאוד נחס כדי לא לעזור לו. כן, נעזור לך. אבל אתה לא מבין שהוא רומז לך שיש לו פה בית שלם להמיס על המסעית. ואם אתה אדם שהחסד הוא בדמך, אז אתה אומר רק שנייה, מה, רק את השולחן אתה מעמיס? למה יש לנו מסעית גדולה כל כך? אתה רוצה עזרה בהמסע. ואז אתה מוריד את הסוודר, מפשיל שרבולים, מסתכל על השעון, אומר, טוב, בשלוש שעות הקרובות אני לא חוזר הביתה, ואתה מתחיל לעבוד ולהזיע. או שוב, אני מציע לכם ללכת לראות גמל, ולקרוא בוויקיפדיה כמה גמל שעשה מסע, שותה בסוף המסע שלו, ואז להבין כמה ליטרים שותה כל גמל, להכפיל אותם ב-10, לנסות לתרגל, להרים קד מתוך באר, גלום, 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 גלום. לא יודע אם זכמתם צלילות חופית, מה המשקל של דלי שהולכים איתו זה. עכשיו למלות בשוקת איזה 1,000 ליטרים. העבד לא יכול לעזור לה, כי כמו שכתבו החוקרים, הפרשנים, עת ערב זה עת צאת השואבות, זה הזמן של הנשים. גבר לא נכנס לעזור למתחם של השקיה. לא יכול לעזור לה. בקיצור, זה חסד מטורף. אז בעצם אליעזר, הוא בוחן את ה... זה כמו בחור שיש לו דרישות עצומות מהנערה שהיא אותה רוצה להתחתן. ועכשיו אז אני חוזר על השאלה, מי צדק? איך צריך ללכת להכיר נערה? כמו אברהם, להתמקד בחלום הגדול ולרצות שהאישה תתחבר לחלום. או לעשות לה טסט, לראות אם היא מצטיינת בגמילות חסדים. כאילו, מה שאני תמיד כואב לי, שתמיד שמספרים את הסיפור הזה, מספרים רק על גמילות חסדים. אבל יש כאן סיפור נוסף. ההליכה לארץ כנען, שהוא אולי סיפור העיקרי מבחינת אברהם, וכולי. דיברתי על זה כבר. אז אני רוצה שנייה אחת להרים את המבט ולראות שהשאלה פה היא שאלה מאוד עמוקה. הבחירה ברבקה היא בעצם לא רק בחירה נקודתית, אלא היא כאן מהווה סמל לבחירה בעם ישראל. כלומר, רבקה עכשיו היא האימא של עם ישראל. היא זאת שתהיה האימא של עם ישראל. ברחמה נמצאים לעתיד יעקב. ברחמה נמצא עם ישראל. בעצם השאלה יש פה השאלה מי זאת מי כנסת ישראל, ויש כאן שני מבטים שונים, המבט של אברהם והמבט של העבד. צריך להבין, שימו לב טוב, למה הקדוש ברוך הוא בחר באברהם? זה אחד הדברים הכי יפים. כבר המהר"ל שם ליבו לדבר הזה. הרי כולם מכירים את זה. כאשר הקדוש ברוך הוא בחר בנוח, אז התורה מסבירה בדיוק את הנימוקים. כמו שיש פרס ישראל, נימוקי השופטים. אברהם מצא, נוח מצא חן בעיני השם. מה זה מצא חן? מצא אצל השם חנינה בדין המבול. ולמה? משום שנוח הוא איש צדיק, תמים. את האלוקים הוא מתהלך. הקדוש ברוך הוא אומר את זה מפורש. כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. כלומר, נוח נבחן בגלל המעשים שלו. הקדוש ברוך הוא בחן את דור המבול. הוא ראה שכולם הם חוטאים. הוא מצא את נוח, שהוא צדיק תמים, שהוא מתהלך את האלוקים. אמר השם לנוח, יצאת זכאי בדין המבול. אני מטיל עליך את המשימה להציל את החיות הצדיקות. אחלה משימה. בסדר? אז נוח נבחר בגלל צדיקותו. כמו שאליעזר רוצה לבחור ברבקה בגלל צדיקותה. אבל אברהם, מה כתוב בתורה? שום דבר. היום אומר השם אל אברהם, לך לך מארצך. רק רגע, לא כתבת, התורה הקדושה לא כתבת לנו שום דבר כמו שכתוב על נוח, אברהם צדיק תמים, הוא מתהלך את אלוקים, כל זה כתוב בכל מיני קשיים, אבל לא כתוב ש... זה לא כתוב כנימוק לבחירתו של אברהם. גם הקדוש ברוך הוא, נדמה לי, אף פעם לא אומר לאברהם שהוא צדיק. להפך, המספר של התורה מספר לנו, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, פשוט וירא. ואברהם, היום יהיה לי עובדו, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ותור אחריו, ושמרו דרך השם את הצדקה ומשפט. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר, כי ידעתיו, אני מפרש כמו הרמב"ן, ידעתיו, בחרתיו, אהבתיו. למה אהבתי אותו? למה ידעתי אותו? למה אני אוהב אותו, בוחר בו? שימו לב, לא בגלל העבר שלו, כי ידעתיו שהוא צדיק, אלא למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו. ובחרתי בו למען חלום גדול שלי. חלום של מישהו שיצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לשמור דרך השם, דרך הצדקה והמשפט. כלומר, אברהם לא נבחר בגלל העבר הטוב שלו, שמן הסתם היה לו. כתוב בסיפורים, במדרשים, שהוא שבר פסלים וזה, הוא האמין באלוקים, ולא בירח ולא בשמש. כתוב את זה במדרשים, אבל בתורה זה לא כתוב. אלא, אני בוחר בו בגלל העתיד. מי אמר שהעתיד הזה יתגשר? אומר הקדוש ברוך הוא, העתיד הזה הוא פוטנציאל, הוא נמצא בתוך אברהם. הנשמה הזאת, כשהיא תתגלה, היא תצווה את בניה ואת ביתה אחריו, ושתשמור את דרך השם. כלומר, שימו לב טוב. הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם בגלל נשמתו של אברהם, שהוא יודע שהיא נשמה גדולה, שתצא מן הכוח אל הפועל, בצורה הזאת של שם יצווה את בניו ויצווה אחריו ושמרו. נוח לא נבחר בגלל נשמתו, בגלל מעשיו. ומה אומרת לנו ההלכה? אומרת לנו ההלכה שיהודי זה מי ש... נולד להם יהודיה. הוא יכול להיוולד בסביבה שהוא לא ידע בכלל מערכי עם ישראל. אבל הוא יהודי. אז למה הוא יהודי? הוא גוי גמור בהתנהגות שלו. הוא יהודי למה? יש לו נשמה. והנשמה הזאת היא... תצא מן הכוח אל הפועל. יש בתוכה את זה, יש לה את זה. יש לו את הכישרון הנבואי, האמוני, הערכי הזה. והכישרון הזה תמון בנשמה, והוא יצא מן הכוח אל הפועל. אבל יש דבר אחד שיכול לסלק אותך מעם ישראל. מה זה? שאתה לא תצטרף לעם ישראל. שלא תלך למסע הישראלי. שלא תתחבר. אבל זה בך. ויש כאן מעין מחלוקת קטנה בין אליעזר לבין אברהם. אברהם בוחר ברבקה כמו שהשם בחר בו, כמו שצריך להסתכל על כנסת ישראל. כנסת ישראל, בכל אדם מישראל, שוחלת נשמה. הנשמה היא מלאה בכל התוכן הישראלי. והיא ירושה מהאימא, מהגנים. זהו, זה נמצא. והשאלה היחידה, האם רבקה תצטרף לחלום? ותצטרף למסע, ותלך לארץ כנען. כי בארץ כנען, הנשמה יוצאת מן הכוח אל הפועל. ומה זאת, ועכשיו, הצד של הנשמה הוא צד נסתר. נסתרת נשמתו של אברהם. לא מדברים עליה. אומרים לאברהם, ללכת לארץ כנען, שם תתגלה נשמתך. נסתרת נשמתה של רבקה. אברהם אומר לעבד, העיקר זה שהיא תרצה לארץ ישראל, שם היא תגיד. אבל העבד הולך בשיטה אחרת, כמו עם נוח. היא צדיקה או לא צדיקה? המעשים הגלויים שלה. ועל פי זה הוא אומר, היא מתאימה. את מה אתם מעדיפים? את המבחן של אברהם? כשתצאו עם בת, תלכו לפי שיטת אברהם או לפי שיטת אליעזר? מי יותר נכון פה? ברור שאברהם, ברור שאברהם יותר צודק מאליעזר. למה התורה מספרת באריכות את הסיפור של אליעזר? לפי השיטה שאנחנו מפרשים עכשיו, התורה הייתה צריכה לבוא ולהגיד, אברהם היה צריך לשמוע מה שאליעזר עשה ולהגיד לו למה. הרי אני שלחתי לך, שלחתי אותך להביא מישהי שתסכים ללכת. אני יכול לחדד אתכם את זה יותר. שזה רציתי להביא את זה. יש מחלוקת, למה הוא שלח לא מבנות כנען. אבל למה דווקא לחרן? מה, האם בנות חרן? לא יודעים איפה זה נמצא, זה בגבול שבין טורקיה לסוריה. מה בנות חרן טובות מבנות כנען? יש כמה גישות. לצורך העניין ננקוט בגישה שהוא לא שולח אותו לבנות חרן באשר הן, אלא שולח אותו ל... מה? לרבקה ספציפית. לא, 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 בשאלה הזאת, בעצם יש לנו פרח, ויש לו את אברהם, את הרן, ואת נחור. לאברהם, להרן יש את לוט, ואת שרה, ואברהם מאמץ את מלכה. אברהם מאמץ את לוט, מאמץ את שרה, סוג של אימוץ. לוט הרי מת בצורה טרגית, דרמטית, כתוב, על פני תרח אוויר, ונחור מתחתן עם מלכה, ונולד להם בתואל. לבתואל יש את לבן ואת רבקה, וללבן יש את רחל ואת לאה. ומה שעושה אברהם זה הוא הולך, מה שנקרא, לשתות את זרעו של הרן שנמצא בחרן, את רבקה, ואחר כך את רחל ולאה, וככה אנחנו מביאים את מיצוי של תולדות תרח. זה נושא רחב, אבל ברור, ואיך אנחנו יודעים שזה מאוד ברור שהוא שולח אותו לרבקה, כי איפה שאלנו על דת רבקה, מיד אחרי עקדת יצחק, שמה קרה בעקדת יצחק? יצחק נולד מחדש. אז מיד התורה מספרת, הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך ואת רבקה. ובעצם, הוא שלח את, ולמה הוא שלח לרבקה? יש עם ישראל באותה תקופה? אין עם ישראל. מי הוא כן בבחינת עם ישראל? זרע תרח. לא נקרא את השאלה למה, מה הקדוש בתרח? אבל זה המשפחה. אתה מתחתן, זאת אומרת, מבחינת אברהם, זה התחתן עם יהודיה, לא בנות כנען, כמו שכתוב בתורה בהמשך, לא תתחתן בם, בבנות כנען, לא בנות כנען, אלא אם מי צריך להתחתן? עם בת ישראל. צריך לבחון אותה? לא, היא בת ישראל, מה אתה בוחן אותה? היא רק צריכה לרצות לחיות בארץ כנען. איך כותבת המגמרא במסכת כתובות, המשנה? בני זוג שחיים בחוץ לארץ, אחד בני הזוג רוצה לעלות לארץ ישראל, מותר לבן הזוג לפרק, אם לא, אם בן הזוג השני מסרב, מותר, תיאורטית, לפרק את הקשר של הנישואים בשביל לעלות לארץ ישראל. תיאורטית, כן, כמובן, שמישהו שאלתי מה לעשות את זה, אני אגיד לו, תשכנע את אשתך, או תשכנע את בעלך, אבל כאילו תיאורטית, זה מה שצריך, להתחתן עם בת ישראל, ולעלות אותה לארץ ישראל. כי פה מתגלית הנשמה. למה התורה מעריכה כל כך בסיפור של... אז העבד, לא רק שהעבד עכשיו עשה משהו שהוא לא נתבקש, יותר מזה, גם העבד עשה משהו שהוא לא בסדר. שלחו אותך, היית צריך לשאול, כמו ששאל יעקב אבינו, כשיעקב אבינו הגיע לחרן, באותה סיטואציה, מה הוא שאל את הרועים? הוא הגיע כמו אליעזר, הוא גם הגיע לאותו באר. כן? מה יעקב שאל את הרועים? מה?
למה השתובבות?
נכון, אבל אחר כך מה שאלת? הידעתם את לבן בנחו? בקיצור, שאל אתם, חבר'ה, מה הכתובת? איפה גר פה לבן? זה מה שהייתי מצפה גם מאליעזר, שהוא יבוא על הבאר, ולא ישאל את הנערות מי יוכל לתת לי מים, אלא, סליחה, אתם יודעות איפה גר, איפה גר בית נחור, בית בתואל? זה מה שצריך לשאול. אבל הוא לא הולך בדרך הזאת. יש מישהו שרוצה לבאר שאיפה הוא נשם לרווחה, העבד? העבד רואה אישה מדהימה בחסד, רבקה. הוא לא יודע שהיא רבקה. והוא אומר, וואו, איך הסתבכתי. כי אני בחרתי פה אישה שאני לא יודע מי, והיא פשוט מקבלת ציון אינסופי בחסד, אבל אני לא יודע אם היא בכלל מהמשפחה. ואז שהיא אומרת לו, אני, ביתו של בתואל, אז העבד השם לרווחה. ולכן אז הוא אומר, אנוכי בדרך, נחני השם בית אחי אדוני. אני בדרך שלי, לא כמו, לא בדרך של אברהם, אבל הקדוש ברוך הוא הפגיש, הקדוש ברוך הוא בעצם עשה שלום. ועשה מה שנקרא בימינו בינגו. עשה שלום בין הדרך של אליעזר לדרך של אברהם. וואו, האישה שקיבלה ציון אינסופי, מחסד, היא באמת יהודייה. היא לא נוכריה, היא שייכת למשפחת בית ישראל. אז למה אתה כל כך מעריכה בעבד? למה עם ישראל כל כך אוהב את הסיפור הזה, אם עכשיו אני אספר לכם אותו עם ביקורתיות? התשובה היא, שימו לב טוב. אליעזר, העבד, לאיזה גזע הוא שלח? הוא כנעני. עבד הוא כנעני, כן? עבד כנעני, כן? אתם מכירים, יש לנו שני עבדים כנעניים צדיקים, אליעזר ו... מישהו מהמשנה. מתחיל באותת. תבי. תבי, עבדו של רבן גמליאל. עבדו של רבן גמליאל, כן? זה כנראה אותו, זה גלגול נשמות. עבדים כנעניים צדיקים. העבד הוא בעצם מבטא, שימו לב טוב, את העולם, את האנושות, את הבריאה כולה, לא את עם ישראל. העבד לוקח 10 גמלים. הגמל, 10 גמלים זה עוצמה אדירה של עושר. באותה תקופה, יש חוקרים שמדברים, יש שאלה ארכיאולוגית, אנתרופולוגית. הרבה חוקרים טוענים שביות הגמל היה מאוחר מהסיפור הזה. אז יש כאלה שאוהבים להגיד שזה ראייה שהתורה נכתבה, ולא משנה. אבל כבר הוכיחו חוקרים אחרים שזה נכון שביות הגמלים בהמון, שיש לכל אחד גמלים, כמו שיש לכל בדואי גמלים, זה בתקופה יותר מאוחרת. אבל שגמלים שימשו לאנשים עשירים מאוד, זה היה לפני כן. זאת אומרת שבעצם להביא 10 גמלים, זה כמו שהיום מישהו יבוא אליך עם, איך קוראים הרכב הכי יקר? מה? הרכב הכי יקר בארץ, בעולם, היום.
את הבוגטי של...
מה? טוב, מה, כן, משהו כזה, משהו כאילו, 10 רכבי יוקרה. זה הכל 10 גמלים. זה מבטא, וגם הגמלים זה, 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 זה בעלי חיים, כמו שאמרנו, בעלי, עם עוצמה גדולה. אתם יודעים למה הגמל זה בעל חיים מאוד משפיע ומשמעותי בהיסטוריה של האדם? זה בגלל, זה לא סתם בעל חיים. זה בעל חיים שיש לו אפשרות לחצות מדבר. וברגע שהצליחו לבית את הגמלים, אז זה גדיל את ה... זה כמו מטוס, צדקת. זאת אומרת, זה אומר שאפשר, המסחר גדל פי כמה וכמה. כן, בעולם הכי עתיק, אדם מכיר את הכפר שלו. הוא לא יודע לחצות את ההר. כשיש לו סוס, הוא יודע לחצות את ההר. אבל הסוס לא חוצה מדבר. כשהגמל חוצה מדבר, זה כאילו להגיע ליבשות אחרות. לכן 10 גמלים זה מבטא עוצמה, זה מבטא את כל העולם. עכשיו, שימו לב טוב, העבד הוא בעצם מבקש מהנערה, תשקיע אותי מים. קחו את הסיפור הזה לא כסיפור, אלא כסמל. כלומר, העבד הכנעני מבטא את הגוי, את הנוכרי. 10 הגמלים מבטאים את הבריאה כולה, את העולם כולו, את כל משפחות האדמה. מה העולם מבקש מעם ישראל? תן לנו מים. מה זה מים? מים זה לא דבר שניזונים ממנו. מים זה בעצם כאילו מקור החיים, זה לא החיים עצמם, אתה לא אוכל מים. אבל זה הבסיס לחיים, לשורש הרוחני של החיים. בואו נמשיך את הציור. יש כאן נערה. בכל מקום בתנ״ך, כשקוראים את התנ״ך בעיניים של קריאה פנימית, הנערה תבטא את כנסת ישראל. ויש כאן את הבאר. בקריאה פנימית, הבאר זה תמיד האישה. הדימוי של אישה לבאר, של מים תחתונים, הכל זה, זה, זה אותו דימוי. בספירת המלכות זה כנסת ישראל. הנערה עומדת על הבאר, זה בעצם כינוי לכנסת ישראל, שכנסת ישראל נמצאת על השפע. המים זה החיות האלוקית. זה השפע האלוקי המחיה. אתם יודעים, אצלנו אומרים מה התפקיד של עם ישראל? להיות חברת מופת לעיני כל העולם. זה ביטוי מודרני. ישעיהו הנביא אומר, לאור גויים, אור לגויים של... זה ביטוי של ישעיהו, זה מאוחר. בספר בראשית, כשמדברים על עם ישראל, לא מדברים במובנים של חברת מופת. אלא אומרים, ונברחו בך כל משפחות האדמה, והיה ברכה. מה זה ברכה? ברכה זה שפע של חיים, של מים חיים, מעיין ברוך, כן? כלומר, יש כאן בעצם את כנסת ישראל, יש פה התנוצצות, התמונה הזאת של הנערה, הבאר, העבד, הגמלים, זה התנוצצות של מהותו של עם ישראל. יש כאן את כנסת ישראל שהיא עכשיו רבקה. ויש כאן את הבאר שהיא עומדת עליו, שרבקה היא המפתח לכך שמהבאר יגיעו אל, הבאר זה אותו שפע אלוקי, אותו חיות אלוקית, שהבאר הזאת, שהמים האלה, יגיעו אל העולם. העולם צמא אל השם, אל כנסת ישראל שמתווכת בין השם לבין הבריאה. אליעזר אומר, אברהם אבינו הולך עם המבט האלוקי. אלוקים רואה את הנשמה, והוא אומר, אני רוצה נשמה של עם ישראל, זאת רבקה. שוכנת של נשמת ישראל. היא צריכה להצטרף לחלום, זהו. ויש בה את זה. אבל אני העבד, אני לא רואה את הדברים הנסתרים. אני תובע מעם ישראל את תפקידו, בפועל. תנו לנו מים. תתגלו, עם ישראל. תשקיע אותי מעט מים יקדך. אני רוצה לראות האם את באמת, האם תורת חסד הלשונך, האם בני ישראל מסוגלת להוציא את נשמתה, את המים, מהכוח אל הפועל. ובעצם, הפרשה בעצם באה ואומרת, גם, יש משפט כזה מפורסם של הרב קוק, שהאהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא תסמא את עינינו מלראות את מוריה. אבל אחרי שאנחנו מסתכלים על עם ישראל לעומק, אנחנו יכולים להגיד את המשפט, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כלומר, הצטלבו מבחנים. באמת, כנסת ישראל היא צדיק, היא צדיקו של עולם, בלי קשר לשום מבחן. זה גנוז בכל יהודי ובכל דור בעם ישראל. עם ישראל, עליו נאמר ואיך כולם צדיקים, כנסת ישראל, עם ישראל, יש לו את כל התארה, את כל האמת, את כל הזוך. זה תמוד בפנים. אבל גם בא המבחן של העבד, של הגויים, שלא מסתכלים על העומק, להם רוצים מה שנקרא את הגילוי בשטח, את התוצאות. והם תובעים מאיתנו, תשקו אותנו. וגם בזה כנסת ישראל נבחנת ויוצאת כשידה על העליונה. כן, נשתמש בזה, בוא ניקח את זה קצת בצורה אקטואלית. זה שעם ישראל הוא טהור מבפנים, זה אנחנו מאמינים, כמו שאברהם מאמין, כמו שהקדוש ברוך הוא מאמין, אשר בחר בנו מכל העמים. אבל באים העולם ואומרים, תתנהגו בצורה מוסרית ביהודה ושומרון, בארצות שכבשתם, ויש שם אנשים מסכנים. ומי מעיד שאנחנו צדיקים? הם, הערבים והאנשים מאירופה שבאים לעזור לערבים, הם יודעים שאנחנו צדיקים. באיזה עוד מקום בעולם אתה מפגין נגד הצבא השולט, והצבא נותן לך להפגין בכיף? כי הוא חמוד כזה, כמו הצבא שלנו. הוא יודע שלא תמצא יותר מדי איזה. ובינתיים, בקיצור שאני רוצה להגיד שאליעזר, מבחינת העמים, הם יודעים, יודעים את האמת, שהצבא, מדינת ישראל, מתנהגת באופן יחסית. אני חושב שמדינת ישראל, ככל שהיא תהיה יותר נאמנה לאמונה ולערכי התורה, היא תדע יותר איך לכבוש, להיות מוסרי. אבל גם כאשר אנחנו לא מתנהלים לגמרי לפי עולם התורה, כי אנחנו עדיין לא משלמות, אנחנו עדיין לכולנו, עדיין כולך יפה ראיתי, עדיין עם ישראל מתנהג בצורה ככובשים, יותר מוסרית מכל צבא בעבר ובהווה בעולם. וזה מדהים, והם יודעים את זה, יודעים את זה. אז טוב, הסוף האקטואלי ממש לא כל כך היה קשור. אתם יכולים למחוק את זה, למחוק את זה אחרי זה מהזה. אז בעצם אנחנו מבינים שנצדה קודש. כלומר, האמון של אברהם בעם ישראל, שמבטא את האמון שלו, שרבקה מתאימה, רק היא תצטרף למסע הישראלי. להתחבר עם הגילוי של הדבר הזה, שאכן כן, היא צדקת עולם במבחן של אליעזר. וככה אנחנו יודעים באמת את הצדק בבחירתה של רבקה. לסיים בזה, שאמת הפרשה שלנו היא נעה בשני המשקלות שלה. מצד אחד הפרשה היא פרשה שעוסקת בחסד. חסד אברהם שדואג לאשתו במותה. חסד רבקה שדואגת לאורח לשתיית מים. מצד שני, הסיפור הגדול הפנימי של הפרשה זה הדבקות בארץ כנען. כי זה לא, אין פה חסד וירטואלי שיכול להיות גם בעמים בארצות אחרות, בלי קשר, חובר לחזון של ארץ ישראל.